חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ועדת הכספים אישרה הלילה את חוק תקציב המדינה שיעמוד על 609 מיליארד שקלים, ומהשבוע הבא יעבור לדיונים בכנסת, מדווח כתבנו אבי רבינה.
במהלך הדיון שערך שעות ארוכות בשל אלפי הסתייגויות שהגישו חברי האופוזיציה, לבסוף החליט יושב ראש הוועדה אלכס קושניר להקצות כספים קואליציוניים למטרות האופוזיציה, ורק אז לאחר שש שעות ניתנה האות להצביע ולאשר את החוקים. בהתאם לסיכומים הועברו לבקשת החברים שנכחו בדיון, ובהם רון כץ, ינון אזולאי, שלמה קרעי ובצלאל סמוטריץ', 5 מיליון שקלים לבתי חולים בפריפריה, 14 מיליון שקלים וחצי לתרבות יהודית, 30 מיליון שקלים לחינוך העצמאי ו-30 נוספים למעיין החינוך התורני של ש"ס ו-8 מיליון שקלים וחצי למנהלת זהות יהודית.
חבר הכנסת חיים ביטון מש"ס התייחס בריאיון לאיתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן במהדורת הבוקר לאישור התקציב בוועדה.
אומר לכם שיש כל כך הרבה דברים קשורות, כל כך מקוממות, וכל הזמן אתה עושה חשבון מאיפה לקחו את זה. אתה אומר אוקיי, בסדר, נתת, המדינה החליטה להוציא עוד הוצאה, נגיד שזה בסדר, אבל עשו את זה כל דבר כדי להוריד מעולם הישיבות, להוריד מהחרדים.
חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד מאשימה את השרה איילת שקד באחריות להדלפת ההקלטות שפורסמו אמש, בהם נשמעה השרה שקד תוקפת את שני השותפים בממשלה, יאיר לפיד ובני גנץ. במהדורת הבוקר אמרה חברת הכנסת שטרית כי השרה שקד היא אדריכלית הממשלה הרעה הזו.
זה חמור מאוד. זאת אומרת שאת יושבת היום בממשלה, שאת חושבת שאף אחד מהם לא ראוי ולא אמור להיות שם, ואת באה אחר כך לציבור ואומרת יש לי כאבי בטן, אבל אני נשארת שיש אדם אחד ויחיד שהוא המדליף. פשוט בושה וחרפה. אדריכלית המעשה, היא אדריכלית הממשלה הרעה הזו, והיא גם תלך עם הממשלה הזו.
ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ סיכמו אמש על ביטול מגבלת ההתקהלות במקומות פתוחים. על פי ההחלטה שתיכנס לתוקפה כבר מחר, התקהלות במקומות פתוחים תתאפשר ללא הגבלה בכפוף להצגת תו ירוק. במשרד הבריאות נערכים לקראת מתן חיסונים נגד קורונה לילדים לאחר אישור ה-FDA החל מעוד שבועיים. עם זאת, במשרד הביעו חשש מכך ששיעור הילדים שהתחסנו נגד נגיף הקורונה יהיה נמוך. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עוד התחממות, ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. עד כאן, חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. עורך אותנו אבי גדלוביץ', הכנה השידור מוטי גרופפר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד.
בוקר טוב.
כן, עסקנו כל הזמן בנושא הפוליטי, אני חושב שהקורונה כבר לא פה, נכון?
איזה הקורונה לא פה? בדיוק דיברנו על זה בחוץ. אנשים, בגלל הפוליטיקה מסביב, אולי זה נוח לפוליטיקאים, עבר את התקציב, כן, לא, בפועל הקורונה עדיין ממשיכה, המגיפה בעיצומה, היא גובה מחיר כבד, יש עדיין חולים כל יום ויש מתים. ובאיזשהו מקום אני חושב שהתרגלנו לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, התרגלנו?
כן.
זה כבר לא פותח שום מהדורה.
אני לא יודע, אני הרבה זמן, אתה יודע מתי אני נזכר שיש קורונה? הפעמים היחידות זה כניסה למקום סגור, שזה חצי מסכה.
שגם זה, גם זה, אני אגיד לך את האמת, אז כבר יצא לנו כמה פעמים להיות ביחד במקומות שביקשו, ואני קבוע בכוונה, רוצה רק לראות, אני מראה בכוונה משהו אחר, סתם נייר.
אתה מדבר על תו ירוק, לא, אני מדבר על המסכה,
כנס, אף אחד אפילו לא מסתכל, לא בודק.
כן, דרך אגב, לפי התקנות, אני חושב שעכשיו צריך לבדוק את זה עם סורק או משהו.
בינתיים, לא יודע, אולי לפי התקנות, כרגע, לא תקנות ולא... וזה לא קורה. אגב, עוד דבר, לפני שנמשיך הלאה לרעיון הבא, אז אנשים פשוט פנו ושאלו על מה שדיברנו בתחילת התוכנית, על מה שאני סיפרתי לך, על הגרת שמירה, על הכנס של תושבי בני ברק, אז שלא נעזוב את זה. אז בוא נגיד שבלי נדר, שבוע הבא נדבר על זה שוב, נראה אם מישהו מהעירייה ירצה להסביר למה תושבי בני ברק okay. עדיין צריכים לשלם אגרת שמירה.
אולי זה שמירה מקורונה בכלל. פרופסור חגי לוין, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב ינקל.
בוקר טוב. שבוע שיגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית. אתמול אנחנו רואים שנגמר רגע לרביעי, נכון? בנט והורוביץ מחליטים על ביטול הגבלת הקהל בשטח פתוח. למרות שעד היום לא היה כהן למגבלות, ראינו משחקי ספורט, ראינו הופעות.
לא, זה אולי הקורונה מאחורינו.
אני חושב שאנחנו צריכים להימנע מחשיבה כזאת של גלים בצורה מוחלטת. אנחנו כבר ראינו שמדובר במגפה עולמית שהיא יכולה ללכת לתקופה מסוימת, יכולה גם לחזור. אנחנו צריכים להמשיך לשמור על הבריאות כל הזמן, גם מפני קורונה, גם מפני איומים אחרים. אני מקווה שלא תהיה עונת שפעת קשה, ואני מקווה שהקורונה לא תחזור בכזאת עוצמה, אבל אי אפשר לדעת, ואנחנו צריכים להיערך גם לאפשרות שהקורונה תחזור.
תגיד, מתחילים לחסן ילדים מגיל 5 באופן רשמי?
לא, יש תהליך מסודר, היה דיון של הוועדה המייעצת של ה-FDA, יש לאחר מכן עוד סדרה של דיונים ואישורים בתוך ארצות הברית, עד שהחיסון יאושר.
אבל אנחנו בישראל מקדימים אותם תמיד, עוד לפני שהם מאשרים, אנחנו כבר...
כמו הם הבוסטר.
כן?
קודם כל יכול להיות, שבסוף אנחנו נקדים אותם, אבל יש כרגע, אתמול היה דיון של ראש הממשלה עם שר הבריאות והצוות במשרד הבריאות, יהיו דיונים בימים הקרובים של הצוותים השונים, ואני חושב שמעבר להחלטה הספציפית אם לאשר או לא לאשר, והדעת נותנת שהחיסון יאושר גם לילדים, כי סך הכל למיטב ידיעתנו התועלת רבה על הסיכון, אנחנו כן נצטרך לחשוב היטב איך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו דואגים וזוכרים שהחיסון הוא אמצעי ולא מטרה, כי המטרה היא להגן על בריאות הציבור.
אני חייב לשאול אותך, אם אנחנו רואים שבבוסטר ישנם מאות אלפי אנשים שעדיין לא התחסנו, מה יקרה כשמדובר בילדים? הרי בסופו של דבר הקורונה פחות פוגעת בילדים, גם אם הם חולים, כלומר נדבקים, מאומתים, רובם המוחלט עובר את זה בשלום. אז האם נראה הענות לנושא החיסון הזה?
מסקרים שנעשו בינתיים בישראל ובעולם, וקשה להעריך, כי שואלים אנשים מה תעשה אם יאושר החיסון, אנשים לא באמת יודעים מה הם יעשו, אבל סביר לנך, אנחנו ראינו שגם הכיסוי החיסוני שבני 12 עד 18 היה נמוך יותר מאשר המבוגרים יותר, אנחנו גם יודעים שכפי שאתה ציינת, הסיכון לילדים הוא נמוך יותר, ולכן אפשר להבין את אותם אלה שמאססים לקבל את החיסון. אני חושב שזה אתגר שילווה אותנו בשבועות ובחודשים הקרובים.
אבל זה גלגל, אם אתה מבין אותם, אז יש אנשים יותר פחדנים, והם אומרים, אני גם בגיל 18 מפחד. כאילו, אם אנחנו בקטע של הכלה והבנה, או שצריך להיות מעוגן בחוק, בגלל שאם להבין, כל אחד יש לו את הדעה שלו ואת הפחדים שלו. מה לעשות? אתה יודע, אשתי אגב מפחדת לעלות במעלית. מה אני יכול לעשות?
קודם כל, בריא מאוד לעלות במדרגות ולא במעלית. אני מפחד לעלות במעלית כי אני מפחד שאני אשמין. אז הנה הבוקר עליתי, כפי שאני עושה הרבה פעמים, את שש הקומות אצלנו בבניין ברגל. אני מאוד ממליץ לכולם.
יש לך מזל שהמשרד שלך לא באזריאלי, קומה 40.
גם כשהתחלתי דרכי כסטודנט לפואה, הייתי במצוות המדריך שלי באותו זמן, היינו כל הזמן מפרפרים את המדרגות, ואני באמת אומר...
אז אין בעיה שאתה בקושי. אבל אנחנו שואלים בקטע רציני, האם, איך אפשר להכריח ציבור שלם ענק להתחסן, כשאתה בעצמך במילים פה אמרת,
אני אגיד לך,
אני רוצה לצטט אותו בעצמו, אמרת שהתועלת יותר טוב, איך אמרת? היא עולה על הנזק. בדיוק, עדיין אתה מודה שיכול להיות נזקים, אז אומר בן אדם לעצמו, תשמע, אני מפחד, אם לא עליי, על הילדים שלי הקטנים, בטח שאני מפחד.
אני לא נתתי את ההגבלה מתוך שעשוע, אלא אני, שעושה כל הזמן וחבריי שעוסקים בבריאות הציבור, מאוד מוטרדים מ-8,000 ישראלים שמתים כל שנה מאישון. האם בגלל הדבר הזה אנחנו הולכים ומטילים סנקציות ורודפים אחרי המעשנים? לא, אנחנו בצורה מקצועית מנסים ליצור סביבה שבה הבחירה לא לעשן היא הבחירה הקלה, אותו דבר בהתחסנות. אנחנו צריכים לייצר סיטואציה...
דרך אגב, אני חושב שהממשלה כן עשתה סנקציות, למשל בנושא בידודים, בנושאים אחרים, על אלה שלא התחסנו. ואני חושב שאם...
אגב, על סיגריות, כן, אתה יכול להיכנס לכ... אתה יכול לעשן היום סיגריה בקניון? אתה יכול לעשן סיגריה באיזשהו חנות סגורה? בוא, יש פה חוק.
אז בדיוק זאת הנקודה, ואותו דבר עם ההתחסנות. אני חושב שהגישה לא צריכה להיות באטרף, לא צריך בחוסר מקצועיות להילחם באנשים שלא התחסנו, אלא צריך לשכנע אותם, צריך לאפשר להם, צריך להנגיש את החיסון שיהיה זמין גם בבתי הספר וגם בקופות החולים. מי שירצה יוכל, למשל הבן שלי מעדיף לקבל את החיסון השפעת יחד איתי בקופת חולים, ופחות נוח לו בבית ספר, ויש ילדים שמעדיפים לקבל את החיסון דווקא בבית ספר, ונדבר פה על החיסון שפעת. אז אותו דבר, אנחנו צריכים לא רק להסתפק באיזה החלטה, באיזה דיון שאני מקווה שהוא יהיה פומבי ושקוף של הצוותים הלאומיים, אלא גם ללכת ובגובה העיניים, כן. ללכת לשכונות, אם זה בבני ברק, ואם זה ברחובות, ואם זה
בפרקל. החשש שלי שמחר יגידו שילדים שלא התחסנו לא יוכלו להיכנס לבית ספר, אז זו סנקציה שתהיה בעייתית, אני מקווה שהדבר הזה לא יקרה.
אני מקווה שכן יקרה. אני מקווה שכן יקרה. לא, אין גבולים, אתה לא רוצה לחסן, תשאיר אותם בבית.
לא, ברמה של סנקציה.
תשאיר אותם בבית.
טוב, אנחנו בונים על מכחישת הקורונה, שרת החינוך, היא תטפל בעניין. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, אנחנו זוכרים את הממשלה הקודמת שביקרת אותה די בחריפות, אני חושב שאפילו עזבת את תפקידך בעקבות הביקורת הזאת. האם הממשלה הנוכחית מתפקדת לדעתך בצורה ראויה?
אני באמת חושב שאשרי דואג תמיד, ואני מבטיח כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, אנחנו, אני וחבריי, נמשיך ונגיד את האמת, ונפעל להגן על בריאות הציבור, גם אם תהיה מחלוקת על ממשלה כזאת או ממשלה אחרת. אני חושב שהיום הממשלה יותר קשובה לביקורת וגם בחרה בגישה שאנחנו דגלנו בה כל הזמן, של חיים יחד עם הקורונה, הפסיקו הסגרים שגרמו נזק אדיר לכולנו, ולא היו מוצקים.
אני מצטער מאוד, לא, אבל זו טענה מאוד, מאוד קשה מה שאתה אומר. עדיף להפסיד כסף מאשר להפסיד מתים, ומתו פה,
לא,
זה 1,500
לא
מתים. מתו 1,500 הרוגים רק בחודש
אני
וחצי.
אני ארחיב, אנחנו ראינו ורואים גם היום את הנזקים בבריאות הנפש, הפרעות אכילה, התאבדויות, עלייה במשקל, התמכרויות, וגם, כן, אבטלה ועוני כתוצאה מהסגרים. העובדה שילדים שמקבלים את המזון החם שלהם בבית ספר, לא היה להם פתרון, לא היה להם מענה. יש ילדים רעבים בישראל, ולכן אנחנו, ואני כשהייתי בקבינט המומחים, כל הזמן אמרתי, יכול להיות שצריך סגר, אבל בואו נבין גם מה הם תופעות הלוואי של הסגר, ובואו ניתן להם מענה. אי אפשר להתעלם ולהתייחס לציבור, כאילו הציבור הוא מפיצי מחלות שצריך להילחם בו, ואני חושב שאנחנו רואים כרגע, ובהחלט מגיע קרדיט לממשלה שבחרה נכון מצד אחד בבוסטר, שהיינו חלוצים בעולם בעניין הזה, ומצד שני המשיכה גם את מערכת החינוך, גם את המערך החיים במדינת ישראל, שזה מאוד חשוב לא רק לכלכלה.
ומצד שלישי, 1,500 מתים נוספים, אני לא כל כך קונה את זה, מצטער, אני חשוב, בעיניי החיים יותר חשובים גם מארוחת בוקר של ילד שרגיל לאכול בבית ספר.
האם היינו נוקטים בסגרים עכשיו? האם היינו חוסכים את המוות של אותם 1,500 אנשים? קרוב לוודאי
שאני לא נביא.
קרוב לוודאי, נכון, אנחנו לא יודעים, אבל קרוב לוודאי שלא. מה שכן, וחשוב לי להגיד את העניין הזה, מה שכן, יש עדיין אנשים בישראל שלא קיבלו את מנת החיסון הראשונה, אנשים מבוגרים, אנשים בסיכון, אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך ולנסות לשכנע אותם, כי אלה האנשים שכאשר יהיה גל תחלואה, ובהחלט צריך להיערך לאפשרות של גל תחלואה נוסף או וריאנט חדש, אלה האנשים שיהיו הראשונים למות, ואנחנו חייבים להמשיך ולנסות להגן עליהם.
אז לסיום ברשותך, באותו, בדיוק על אותו משפט, אנחנו דיברנו על זה בתחילת התוכנית, אני חושב שהבעיה העיקרית היא בהסברה היום, ואולי אם הם משקיעים קצת מהמשאבים, אולי בתקציב היה הולך פשוט להסברה על הקורונה, במיוחד למבוגרים, שלא נגיע עוד פעם למצב שיש חלקת קבר שכתוב עליה באשמת בית חולים בלינסון. אתה מבין? זה אישה שלא התחסנה.
אני מסכים, ואני רוצה לחדד שההמלצה הספציפית שלנו זה לדאוג שבכל רשות מקומית תהיה יחידת בריאות קבועה, כי ברגע שיש אנשים מתוך הקהילה, אנשים שהם מכירים ועובדים יחד עם הקהילה, זאת הדרך הטובה ביותר להגיע לאנשים. לא כולם צופים בטלוויזיה בערוץ 12 ו-13, לא כולם מתחברים למסרים שם, צריך לדעת להיות בשטח, וזאת בריאות הציבור.
פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, שנהיה בריאים.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא, קובי פינקלר.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
סיפור
קובי.
סיפור היסטורי, בשבוע האחרון עלה לכותרות סיפור מרגש של תוראי מרטין דוידוביץ, זיכרונו לברכה. ויחד איתך, אנחנו רוצים להבין קודם כל מה הסיפור, נמצאים איתנו על הקו גם רב נגד יצחק הרטמן, הקברן הראשי של צה"ל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו ננסה להבין, אתה יודע, מה, קודם כל קובי, תן לנו רקע, במה מדובר בכלל?
זה סיפור שמתגלגל על פני 73 שנים, למעשה, ויותר מכך, 73 שנים מאז שהוא נקבר. מדובר בבחור חרדי שלמד בחדר בצ'כיה, נולד בתף רי שפי זין, 1927, עבר את השואה, התגלגל מצ'כיה להונגריה, שם כל משפחתו, כולל הוא, נלקחו גם למחנה השמדה, עבד שם כחיית. בסוף המלחמה הוא חוזר לכפר שלו, בצ'כיה, ומתגייס לבריגדה הצ'כית כדי להתאמן לקראת זה שהוא יעלה לארץ ישראל להיות צנחן בחיל הצנחנים הישראלי. אבל שלוש שנים לאחר מכן, ביוד גמל באב תפשין נחת, כמה חודשים אחרי קום המדינה, שעה שהוא עדיין נמצא על אדמה זרה, כתוצאה מפליטת כדור ומיירי טועה של אחד המדריכים שלו, הוא נהרג ונקבר בבית העלמין בפראג בצ'כיה. מכיוון שהוא היה קשור גם לנתינות הבריטית וגם לנתינות הצ'כית, היה אסור להוציא את גופתו. ולפני כ-15 שנה כבר פנתה אליי אחת מקרובות משפחתו בארצות הברית כדי שנעזור ונעשה משהו, ופניתי לכל הגורמים, כולל משרד הביטחון, ברוך השם, תכף נדבר גם עם יעקב שמיים, המשרד הזה הצלחנו אחרי מאמצים רבים. לפני 5 שנים שוב הייתה התקדמות פריצת דרך כדי לשכנע, והשבוע ביום שני, וכאן אני אתן להם גם לדבר, סוף סוף פתחו את חלקת הקבר, אחרי שמשלחת של צה"ל, מערכת הביטחון, מגיעים לשם, פתחו את חלקת הקבר, מוציאים את העצמות, הם הגיעו לארץ אמש, אחר הצהריים תהיה הקבורה בבית העלמין בהר הרצל, בוא תצרף לשיחה את האנשים שלך.
כן, אז בוא ננסה להבין קצת יותר, אנחנו מצרפים בשיחה גם את יעקב גבאי, בוקר טוב.
בוקר טוב לכולם.
ראש היחידה להנצחת החייל באגף משפחות במשרד הביטחון. יחד איתכם, נתחיל איתך, רב נגד יצחק הרטמן, ספרו לנו על איך עושים מבצע כזה, ממה שקובי מתאר, זה נשמע איזה סוג של קבורה סודית כזאת בפראג, ומביאים את גופתו לפה, במה זה כרוך בכלל?
אוקיי, בוקר טוב, אז אני אתחיל. אנחנו
כרבנות
צבאית, חברה קדישה הצבאית, אמונים על טיפול בחללי צה"ל, לאורך כל ימות השנה, בארץ וחוץ לארץ, כל הגדרה של חלל צה"ל אנחנו מטפלים בו כחברה קדישה הצבאית, ובמסגרת העבודה זה אחד מהדברים שאנחנו עושים. אנחנו קיבלנו את הפנייה ממשרד הביטחון, שיעקב גבאי אמון עליה, להביא ארצה את קברו של מרטין, זה השם הלא יהודי שלו, השם היהודי שלו,
מיכאל.
זה השם שלו, וביקשו אותנו את הרבנות הצבאית כאנשי החסד של אמת של הרבנות. אנחנו כבר בתפקיד מזה כ-25 שנה.
ואז אתם מגיעים לפראג, בוא תתן לנו את הנתונים היותר משמעותיים.
אנחנו מגיעים לפראג, לבית העלמין העתיק בפראג, שם תמון אותו חייל בשם יחיאל מיכאל, שנקבר בשנת 48', קבר יהודי לכל דבר, כמו שהסביר קודם, היה יהודי, למד בחדר, קבר עם תאריך, פטירה, הכל כמו שאנחנו רגילים לראות קברים יהודיים, ועשינו את עבודתנו בחרדת קודש, וברוך השם עלה בידינו להביא ארצה כפי שהוא רצה בחייו. לפתוח קבר זה לא דבר פשוט, גם הלכתית, לא כל כך מהר נותנים לפתוח קברים, להעתיק קברים ממקומם, גם בארץ, ממקום למקום, אפילו מוחות הארץ.
ואז אתם מזהים את העצמות? אתם עושים פעולה בשטח? מזהים את העצמות? עושים איזושהי פעולה לוודא שאכן מדובר ביחיאל מיכאל דוידוביץ'?
יש רשום, יש רשום של בית העלמין, יש רשום מדויק, אנחנו יודעים שהקבר הוא הקבר, יש אנשים שיודעים שהוא נקרא שמה, ועל פי זה אנחנו מביאים אותו.
בוא נדבר עם יעקב
גבאי. יעקב גבאי, כן, גם היה שותף ל...
איתי, דבר אותו.
לא, לא, קובי, אתה פה בשביל לעזור לנו.
לא, נכון, יעקב. אתם מקבל את, את, את הבקשה הזאת, בין היתר גם ממני, הרבה שנים אתם עובדים, כל הכבוד, באמת פעולה מוצלחת. עם מי אתם חוברים? אתם צריכים שם רישיונות מה, מהממשל הצ'כי שם, זה לא נתינות ישראלית.
בוקר טוב לכולם. אני רוצה להדגיש, התפקיד שלי הוא ראש היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון. להעביר חלל ממקום קבורתו בכלל זה פעולה שאנחנו עושים אותה לעתים נדירות. אני רואה את עצמי כמי שמייצג את החללים. ואני מזכיר לכולם, אנחנו נוהגים לומר, לתת לחללים לנוח על משכבם בשלום. וברגע שנעשתה עליי פנייה, על ידי גורמים שונים שלא מהמשפחה, אני ביקשתי קודם כל שהמשפחה תבקש בצורה מסודרת, כי הם הנושא העיקרי.
כן, אבל המשפחה נפטתה בשואה כבר לפני, דבר בלפני 73 שנים, זה לא הבן ואבא.
נכון, מבחינתי המשפחה במקרה הספציפי הזה, היו גם האחיינים. עכשיו אתם צריכים להבין, הסמכות להעביר חלל היא שלי כראש היחידה, אבל עם נסיבות מיוחדות. וכשלמדתי את הנושא, אני הרגשתי שיחיאל מיכאל מרטין, לא נח בשלום על משכבו. ואמרתי, אנחנו עושים את הכל, אני עושה את הכל כדי להביא אותו. ואז זה מחייב, כמו שאיציק אמר קודם, לדבר עם הרב הצבאי הראשי שיגבה את זה מבחינה הלכתית. לדבר עם השלטונות הצ'כים. ולצורך זה נעזרנו בנספח הצבאי שהיה אז בפולין, אלוף משנה ברין, איתי ברין.
איתי ברין, כן. הצ'כים עשו לכם בעיות?
לגמרי לא, הפוך. הצ'כים חייב לאמר, לומר לזכותם, עזרו לנו בצורה מדהימה, נרתמו, נתנו לנו את כל מה שביקשנו. היה צריך לשלם גם את הקהילה היהודית. זה לא פשוט להוציא חלל ממקום אחר שלא בתיאום הקהילה היהודית. וכל העיסוק הזה לקח כמה חודשים, כשהבנו שהמשימה הקדושה שלנו היא להביא את יחיאל מיכאל מרטין לקבורה בארץ ישראל.
יצחק, אני רוצה לחזור אליך. אתה עומד מול הקבר הפתוח, מוציא עצמות. מה מרגישים באותו שנייה?
אתה מרגיש חרדת קודש. אתה מרגיש את ה, כמו שקבא אמר, את הבקשה האחרונה של, של אותו יהודי יחיאל מיכאל, שרצה לבוא ארצה, רצה להגיע לארץ אחרי כל הצלעות שהוא עבר, אחרי כל הניסים שהוא עבר בימות השואה, וביקש להגיע לארץ. ואנחנו פשוט מילאנו את צוואתו. כמו שהוא אמר, על פי ההלכה מותר להביא גם נפטר מחוץ לארץ, רק על ידי בקשה של, 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 של ילדים, של משפחה קרובה שמבקשת לעלות אותו. אסור לעלות סתם בן אדם, גם העניין הגדול יקבר בארץ ישראל, אבל הלכתית אסור לעלות סתם בן אדם מחוץ לארץ לארץ, אם אין בקשה של בני משפחה קרובה.
מי הכי קרוב
אליו היום? אז יש את האחיינית, אני שמעתי גם אתמול את האחיינית אומרת שהאימא שלה לפני שהיא נפטרה ביקשה שיביאו אותו לארץ. זאת אומרת, אתה פה דרשה בקשה מיוחדת מאחים שהם הקרובים, שנעשה הכל כדי שיקבר בארץ ישראל.
יפה מאוד. מתי קבורתו כאן בארץ?
היום ב-4 אחרי הצהריים, ואיתי הוא יהיה חלל הצלחן הראשון.
אז יש כאן משהו סמלי.
כן, גם בחודש שבא זה בדיוק יום הולדתו. בשבוע הבא זה יום הולדתו, אם היה חי, נמצא בין החיים, הוא היה היום בין 95, 96, 5.
צריך להדגיש, הוא החלל, הצנחן הראשון, לאחר קום המדינה, יש את חנה סנה שהייתה צנחנית
לפני קום המדינה.
כן, פשוט זמננו... כן, זמננו מתקצר וחייבים לצאת לפרסומות. זה סיפור מאוד מרתק, והעבודה שלכם, גם כן, שאתה יודע, מהבאת גופתו לארץ, זה מרתק מאוד. רב נגד יצחק ארטמן, קברן הראשי לצה"ל, יעקב גבאי, ראש היחידה הנצחת החייל במשרד הביטחון, וקובי פינקלר, פרשננו. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא, חד בחסלב, בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555. העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
רגע, המגזין הוויזואלי הראשון בעולם עכשיו בישראל. להתעדכן בכל מה שקרה השבוע בעולם, בפוליטיקה, בכלכלה ובעולם החרדי, אבל תכלס, פחות כתבות כבדות ויותר תמונות מהאירועים המרכזיים שעשו את השבוע. רגע, מגזין לציבור החרדי, עכשיו במחיר השקה של 10 שקלים בלבד, להשיג בדוכני העיתונים. העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
עכשיו בתמנון, סריגים לנשים גברים, 2 ב-100 שקלים. תמנון.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה. הגעת ליד.
תנופה, חברת התחבורה החדשה, עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים, תנופה@t.com.
אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק. מהמדד! אלדן נותנת לכם ודאות בתקופה של אי-ודאות ומציעה לכם ליסינג פרטי בלי הצמדה למדד. אז בואו ותוכלו להנות ממגוון ענק של כלי רכב ומראש שקט כל הדרך. אנחנו מחכים לכם. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי 3 בונבון. בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי 4 פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון. אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של 10,000 שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
עמלת היוון, אג"ח, ריבית ממוצעת, התחייבות לרישום משכנתה, בלון, גרייס, לוח שפיצר, ריבית פריים? מסובך? משכנתה. לוקחים רק דרך יועץ משכנתאות מוסמך. מוגש כמידע לציבור על ידי התאחדות יועצי משכנתאות בישראל.
הכביסה בחורף לא מתייבשת. אני מיואשת.
לאווארמט. מייבשי כביסה עוצמתיים 7, 8 ו-9 קילוגרם. קונדנסור ללא צינור. מייבשים לך את הכביסה בצ'יק. וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים. או סט סירים מפואר של סולטה.
החשמל והמיזוג.
לברור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת ולהאמיס ולהאמיס ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות, כוכבית 6163.
העיניים צורבות? היא לא כמוד. שני, חמישי ושני. 1-800-35-35-60. מגיע לכם לשמוע בשורות טובות. 1-800-35-35-60. עכשיו בתמנון. קפוצ'ונים לילדים. 3 ב-100 שקלים. תמנון.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר, והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית, ועכשיו במבצע 1+1. כן, 1+1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
עוד קצת קורונה, כאילו, לא, קורונה עוד לא מאחורינו. בוקר טוב לנחמיה בלושטיין.
אולי תרופה לקורונה, אתה מתכוון.
יש מצב, בוא נשמע. נחמיה בלושטיין, בוקר טוב.
בוקר אור.
מנהל המגזר החרדי במחוז דן בכללית, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על ההיערכות, אם ישנה כזאת, ספר לנו
איך אתה... איך אתם מסכמים גם את הגל הרביעי, לכאורה הוא עכשיו נגמר. אז איך אתם מסכמים אותו?
החליטו על ביטול האיסורים על התקהלויות ודברים נוספים.
כללית נערכה לקורונה כבר החל מהגל הראשון. מיד כשהוא התחיל הקמנו עמדות לדגימות קורונה בשביל לעצור את התפשטות הנגיף. זימנו פורום של שיתוף פעולה ביחד עם עיריית אלעד, עם קשר ישירות עם החמ"ל המחוזי. חילקנו תרופות בעיר גם בזמני הסגר, וכיום גם כרגע בגל האחרון שהוא פחות קשה עם הגלים הקודמים, שברוך הם הצלחנו לעמוד מול הקשיים והעיר האדומה שהייתה, ולסייע לכל תושב ותושב בעיר עם מרכזי הבריאות הגדולים שיש לנו בעיר. אנחנו עושים את כל שביכולתנו כדי לתת גם חיסונים.
אז אתה אומר שבעצם כל אלה שהם בקופת חולים כללית באלעד התחסנו?
חלק גדול מאוד ומשמעותי ביותר מתושבי להתחסן, כי אנחנו פתחנו מתחם חיסונים גדול ומפואר במתנס העירוני, מיד כשהתחיל החיסונים, חיסון לשם את כל התושבים שהיו בגילאים שהיה אפשר, וככה ירדנו בגילאים. הבאנו גם את דבר הרבנים והרופאים, ועשינו גם אירוע בתוך מרפאת קרו החדשה, כדי להסביר לתושבים עד כמה חשוב ההתחסנות, ואנחנו רואים, אנחנו בהחלט ראינו תוצאות ברוכות, תושבי נהנו לקריאות הרבנים ולקריאות הרופאים, וחלק גדול מאוד מהעיר
התחסנו. רגע, אז אתם למעשה כרגע מסכמים את נושא הבוסטר וההצלחה, כמו שהזכרת, גם בסגרים הקודמים ובגל הרביעי, ואתם נערכים לחיסוני ילדים כבר? כי אני מבין שההחלטה אמורה להתקבל בקרוב.
כן, אנחנו ערוכים תמיד מראש. אנחנו היינו בצלם, כמו שאמרת לכם קודם, הראשונים בעיר נספח מתחם גדול ומרווח, ושכל אחד יוכל לקבל את החיסון. וגם
בדימות קורונה. אתה מדבר קורונה, על מרפאה חדשה בעצם, אם הבנתי.
יש לנו למעשה שתי מרכזים ענקים ברחוב בן יאיר וברחוב שמי באלעד, שבכל מרכז יש לנו כ-9,000 מבוטחים, עם רופאים מהשורה הראשונה, ובנוסף לכל העוצמה הזאת באלעד, אנחנו פתחנו גם כעת מרפאה חדשה ברחוב רבי יוסף קארו, שחנכנו אותה בשבוע האחרון. זה מרכז ענק, מגה מרפאה בגודל של 2,000 מטר, חדשנית ומפוארת עם כל השירותים שרק אפשר לחלום עליהם, כי המטרה שלנו בעיר זה לקדם בריאות, לתת את הבריאות הטובה ביותר על ידי מיטב הרופאים והצוות הכי יעיל והכי שירותי שיש, כדי שכל אחד יוכל גם מלכתחילה להתנהג באורח חיים בריא, שיש לנו מטרה גדולה כדי להביא את המסרים האלה. אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מאוד מותמת ומונגשת לציבור. אנחנו מכירים את השטח, אנחנו בקשר עם כל קבלניקי העיר.
אתם יוצאים בקריאות גם לציבור ללכת להתחסן, אלו שעדיין לא התחסנו, או אתם עושים איזושהי הסברה בתור קופת חולים?
יש לנו קמפיינים גם בקשורת הכתובה באלעד, בעיתון קוראים אלעד, בכל העיתונות, במודעות רחוב, וגם בטלפונים אישיים שאנחנו עושים ללקוחות, שאלו שעדיין לא התחסנו, ואנחנו ראינו בזה הצלחה גדולה, כי הציבור בהחלט נענה להתחסן.
טוב, אני...
קודם כל, רוצו להתחסן, אנחנו איתך ביחד.
זו הקריאה שלנו, כן.
רוצו, למי שעדיין לא התחסן, רוצו להתחסן, ובטח גם מי שלא עשה את ה...
להתחסן ולא להסתכן.
כן, יש לנו במרפאת קארו בלעד, במתחם חיסונים מרווח, גדול, זמין, מי שרוצה יכול להגיע.
ולא צריך להזמין תור? צריך להזמין תור? או אפשר לבוא?
אפשר להגיע. יש גם זימות המוסבר, אבל אפשר להגיע בצורה מסודרת, יש לנו צוות מתוגבר. חשוב לנו מאוד לעמוד מול הקורונה שאף אחד לא...
אז הנה קריאה מהרב נחמיה בלושטיין, גם מי שאין לו תור, בדיוק, החלטתם, יאללה, שמענו את השידור, בוא נתחסן, אל תעססו, אל תחשבו פעמיים, תלכו לקופת חולים כללית באלעד.
נחמיה בלושטיין, מנהל מגזר חרדי במחוז דן, פתח תקווה כללית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה לכם,
בוקר טוב. טוב.
ואי אפשר להגיע לשבת בלי הרב צבי אריה אדלר, בוקר טוב.
שוב אתה שוכח, רמב"ם מדרשה חסידית בביתר עילית, ומעבר לזה אחד היהודים הצדיקים של הדור הזה.
הרב אדלר, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לכם, אני מבקש בשבוע הבא להנמיך את האש, אבל בסדר.
זה מקצת שבחו, זה מקצת.
טוב, ניגש לענייננו?
כבוד.
יופי, אז אנחנו קוראים הפרשה שלנו על, שוב, כל כך הרבה נושאים, ויש לנו את הנושא של השידוך הגדול עם השדכן אליעזר, ואחרי שהוא גומר לעשות את כל הסימנים שלו, כל הסימנים שעליהם הוא התפלל וביקש, ואכן הוא רואה שיצא כמו שהוא ביקש וכמו שהוא רצה. אנחנו קוראים שהנערה רצה להגיד לימה, ואז התורה מספרת לנו, יש דמות חדשה נכנסת פה לסיפור, לרבקה אח, הוא שמו לבן, וירץ לבן אל האיש החוצה על העין. וכאן אור החיים מיד עומד על שאלה גדולה. חז"ל אומרים לנו, יש כלל. שהרשעים כתוב הם קודמים לשמם. זאת אומרת, כשכתוב שם של רשע, מוזכר קודם כל השם שלו, ואז כתוב שמו. למשל, על נבל, כתוב נבל שמו. למשל, ולהפך, אצל צדיקים, הצדיקים כתוב ששמם קודם להם, כמו למשל, הוא שמו בועז, בשם האיש אלי מלך. אז הכלל הזה הוא כלל שהולך לאורך כל התנך. ופתאום אנחנו רואים כאן, שכתוב על לבן, את השם שלו קודם לו, כמו אצל הצדיקים, ולרקח, הוא שמו לבן, לכאורה צריך היה להיות כתוב של אור החיים, ולרקח ולבן שמו. אז למעשה השאלה הזאת הוא מופיעה כבר במדרש, גם המדרש אומר מה שאומר, אבל אור החיים רוצה לחדד את הנקודה. אז שוב הנקודה בשאלה, הכלל אומר שאצל הרשעים הם קודמים לשמם, ואצל הצדיקים שמו קודם להם, ואילו כאן, על לבן אנחנו רואים שכתוב שמו קודם לו, ולרקח, הוא שמו לבן. המילה שמו מופיעה לפני השם האמיתי שלו, והשאלה היא למה, הרי מדובר כאן בבן אדם שהוא בהחלט רחוק מלהיות צדיק. וכאן אומר החיים חידוש נפלא מאוד. שלא, החיים, מה הייתה הסיבה שהוא רץ החוצה? אז אנחנו זוכרים כולנו מהגן שהוא רץ החוצה, כיוון שהוא ראה את הנזם והצמידים על ידי אחותו, והוא רצה, הוא נתן עיניו בממון. אבל שואל החיים כמה שאלות, ומכוח זה הוא חושב קצת אחרת. ואומר החיים הקדוש שיש כאן יסוד נפלא. הסיבה שהוא רץ החוצה, הייתה עוד לפני שהוא ראה את הנזמים והצמידים. ברגע שהוא שמע, אחותו נכנסת הביתה, והיא מספרת שאדם זר דיבר איתה, ושאל אותה, ונתן לה מתנות, לבן ישר דואג, אולי יש כאן משהו לא בסדר, מי זה האדם הזר הזה, שמתחיל לדבר עם אחותי הקטנה? למה הוא מדבר איתה? אולי הכוונות שלו לא כל כך טובות? ומיד הוא רץ החוצה כדי לראות מה קורה כאן. לכן, כיוון שסיבת הריצה שלו הייתה סיבה טובה, כיוון שהוא דאג לאחותו, הוא דאג לדבר טוב, התורה נותנת לו את המעשה הזה התייחסות כמו של צדיק. אמנם לבן היה רחוק מלהיות צדיק, רחוק מאוד, אבל כאן במעשה הזה שהוא רץ החוצה כדי לדאוג לצניעות, לכבוד של אחותו, הוא עשה את זה מכוונות טובות. ולכן באותה שעה מתייחסים אליו כמו צדיק. היסוד הזה הוא יסוד נפלא שאפשר לקחת אותו לכל כך הרבה כיוונים, ואני אתן דוגמה אחת. סיפור ידוע על רבי ירי לוין, הצדיק הירושלמי, שפעם מישהו שאל אותו, האם הרב הוא אחד מלמדבר צדיקים שבדור? דבר יחייך ואמר לו מילה אחת, לפעמים. אז זה נשמע כמו סיפור חביב ונחמד, אבל יש כאן מסר מאוד מאוד עמוק. אנחנו רגילים לחשוב שבן אדם הוא או-או. וכל מיני דברים, המוח שלנו חושב שחור ולבן, מאוד מאוד קיצוני. אתה יכול להיות או כזה, או כזה. או שאתה טוב, או שאתה ההפך הטוב, או שאתה טוב מאוד, או שאתה חס וחלילה להפך, ובא רבי לוין ואומר לנו, אתה יכול להיות גם וגם. יש רגעים שבהם אני יכול להיות צדיק, ויש רגעים שבהם אני פחות צדיק. אז שוב, אומרת לנו התורה, אפילו לבן הרשע עושה איזשהו מעשה מסוים, שהמעשה הזה הוא מעשה מכוונה טובה, מעשה טוב, התורה נותנת אותו באותו רגע תואר של צדיק, כי באותו רגע הוא עושה דבר טוב. אני זכור כולנו בעזרת השם לנסות ולהרבות כאלה רגעים אצלנו, לאסוף ולייצור עוד ועוד רגעים שבהם אנחנו נהיה טובים, ולנסות למצוא בעצמנו גם את הרגעים הטובים האלה, ולזכור שלפעמים, כולנו לפעמים יכולים להיות צדיקים. תודה רבה, ושבת שלום לכם ולכל המאזינים.
שבת שלום ומבורך, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם ותודה רבה. חסידית בין צעירים בבית הרלית, תודה לך, בוקר טוב.
תודה לכם,
גוד שבס. ואנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תודה
היה לאורי גרב כרגיל, אבי גדלוביץ', מה, חייב לציין אותו לשבח, כבר פעמיים הגיע בזמן.
אוהו, בלי עין הרע. ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה לכולכם שבת שלום ובוקר טוב.
שבת שלום.